טוב, שלום לכולם. בשיעור הקודם ראינו את הסוגיה ואת שיטת רש"י ותוספות ודיארנו את הדברים בצורה יותר עיונית. כיוון שהנושא שלנו הוא רחב וארוך ואנחנו חייבים להתקדם, אז אני אנסה היום יותר לעשות, יותר לרדת לשורות תחתונות בלי להתעכב יותר מדי, ואנחנו בעזרת השם בהמשך בחלק מהדברים נרחיב יותר. קודם כל לגבי הרגשה, אנחנו עוסקים להלכה שהרגשה זה מה שהופך את את הראייה להיות מדאורייתא. אני לא מתייחס כרגע למציאות היום הרגילה לכל ראייה, אבל העניין עצמו של הרגשה שהוא דאורייתא הוא עדיין משמעותי בימינו בהרבה מקרים. כלומר, די ברור שכשאישה נמצאת בזמן של מחזור, אז אנחנו מדברים עכשיו על דאורייתא, זה די ברור, למרות שיש מקום לדון למה, מאיזה דברים, אבל כל מיני ראיות שהם קטמים, דברים אחרים שהם לא עכשיו בשעת מחזור, פתאום יש קטם כזה וראה מראה כזה או אחר. אז כאן השאלה של הרגשה היא שאלה שתמיד צריך לשאול. כשאדם בא עם קטן, כשאדם מראה לרב קטן, תמיד אחת השאלות חייבת להיות האם הייתה הרגשה או לא הייתה הרגשה. עכשיו אנחנו נוטים לחלק לפי רוב הקופסים וכך מקובל בין הרגשות שהן הרגשות מוקדמות שהן לא קשורות להרגשה, לבין הרגשה בשעת יציאת אדם. יש לנו למעשה הרגשה מוקדמת, יש לנו הרגשה בשעת היציאה, ויש לפעמים הרגשה אחרי היציאה. יש כמה מקרים שיכולים להיות כל מיני הרגשות. ההרגשה שלפני זאת הרגשה שהרבה נשים מרגישות. מרגישות דברים אחרים, כל אחת משהו אחר. אחת יש לה כאבי גב, אחת יש לה סוג אחר של כאבים, כל מיני דברים, לפעמים יש דברים מפתיעים, אבל יש מישהו שאמר לי שאשתו תמיד צריכה שוקולד. זה לא יודע אם זה הרגשה בדיוק, אבל רק אני אומר, זה כל מיני סימנים כאלה שלפני המחזור.
עצבנות זה גם
לא... עצבנות זה גם עם סימן מסוים שאישה יודעת. אבל נכון, השאלה אם יודעת שזה תמיד העצבנות הזאת והדבר הזה, אבל יכולים להיות כל מיני סוגים שקונה הרגשות קודמות מוקדמות. אז אמנם הרב פיינשטיין בתשובה מדבר ורוצה לחשוב שאולי זה נחשב הרגשה אחרת, אבל למעשה לא מקובל לראות את זה כהרגשה. עכשיו אני אומר לא מקובל לראות את זה כהרגשה, ואנחנו לא נתייחס לזה כהרגשה כדי לקבוע שזה מדאורייתא. כל מיני הרגשות קודמות לא נגיד שזה דאורייתא, אבל אני רק אומר, למרות שזה לא דאורייתא, אמר פעם החזון איש, גם להיות בהקשרים האלה, גם להיות טיפש אסור. זאת אומרת, אם יש משהו שאתה רואה דימום מסוים והייתה לפני זה הרגשה שהיא תמיד רואה לפני מחזור ו... אז בסדר, יכול להיות שעכשיו זה קטן, אבל אתה תיזהר, תשים לב, תבדוק. צריך תמיד לשים לב, גם להיות עם קצת עם היגיון, עם common sense. כלומר, גם אם נגיד לא בדיוק הרגשה, אז בסדר, זה דבר שמעורר עוד נקודת ספק, ולא ישר אולי נתיר כל דבר. כן. רוצה לשאול משהו?
לא,
רק
תראי שאם זה גם קבוע, אז
גם
נראה איזה דין של וסף, אבל תאמין. אם זה כל הזמן
ברור.
כל הכל גב הזה או...
לפעמים יש מקום לדון בדיני וסתות ווסת קבוע, שזה דבר שצריך בהחלט לדון עליו, אבל זה פלונטר בפני עצמו, אז נעזוב אותו עכשיו. למרות שאתה צודק, שצריך להחלט לדון. זה נכון. אם אנחנו נדון שזה וסת קבוע, אז באמת יכול להיות שזה כשלעצמו יהיה מחייב ומחייב הרגשה. ובשביל זה צריך לדון בנבסתות ונסות לראות כל מיני סוגים של וסת הגוף וכל מיני דברים, מה מוגדר בדיוק כווסת, שזה באמת אתה צודק, שזה נקודה שהיא משמעותית בהקשר שלנו.
כל דבר יכול לנקודות
עושה להאמין. אני מבין. אני רק אומר, זה נושא אבל שהוא מורכב יותר, וצריך לבאר אותו. יש הרגשה אחרת, שהיא הרגשה בשעת יציאת אדם. עכשיו, יש לנו כל מיני סוגי הרגשות שנאמרו. יש הרגשה שמוזכרת בתרומת הדשן, שראים אותו אותו בריש מנבב, ובשולחן ערוך בתחילת סימן קוף צדיק, שזאת הרגשה של פתיחת המקור. אני אומר בסוגריים, אנחנו לא נאריך בזה עכשיו, אבל בעיקרון, כמו שאנחנו יודעים היום, המקור תמיד פתוח. אין משהו שפתאום נפתח. ואדם יוצא, כלומר צריך להבין מה זה ההרגשה הזאת של פתיחת המקור, מציאותית. מה הכוונה? אבל יש כאן איזה, כאילו הרגשה פנימית, שכאילו משהו נפתח, זה לא שמשהו נפתח באמת. לא נפתח שם המקור, באמת, הכל פתוח באותה רמה. אין איזה שינוי, פשוט משהו זורם. אבל איזו תחושה כזאת של פתיחת המקור, אבל נצטרך אולי לברר יותר דברים בהמשך. זה הרגשה אחת. יש הרגשה אחרת נראית ברמב״ם, הרגשה של זעזוע הגוף. זעזוע הגוף זה הרגשה שכאילו נגרמת כתוצאה מפתיחת המקור. אז כתוצאה מפתיחת המקור יש איזה זעזוע של הגוף. ויש הרגשה נוספת שאותה כתב הנודע ביהודה, במהדורה קמה בסימן נון א', שמדובר על הרגשת זיבת דבר לך. עכשיו הדבר הזה של הרגשת זיבה דבר לך הוא מאוד מורכב, מאוד מורכב, ולנודע ביהודה היה ברור שזאת ההרגשה, שזאת ההרגשה מדאורייתא. אם אנחנו חוששים לזה, אז זאת הרגשה שכן קיימת אצל חלק מהאנשים. גם זה לא קיים אצל רוב האנשים, אבל חלק כן קיימת. זאת שאלה טובה. זאת שאלה טובה. גם בהרגשת זיבה הדבר לך, השאלה היא איפה בדיוק היא מרגישה את הזיבה של הדבר לך. בנודע ביהודה עצמו, נראה שאפילו שזה די חיצוני, אולי זה נחשב הרגשת זיבה הדבר לך, אבל באמת החבודת ואחרים אמרו שגם הדבר הזה, זיווה דבר לך, זה לא הרגע האחרון, זה משהו פנימי יותר, שמרגישים בכל אופן נקודה יותר פנימית שזה, ולא רק היציאה ממש בסוף, לא שפתאום מרגישים את היציאה, ובוודאי שאם מרגישים רטוב או משהו כזה, זה לא זיווה דבר לך, כאילו צריך להרגיש יציאה מסוימת. החתם סופר חלק על כל הדבר הזה וסבר שהרגשה של זיווה דבר לך, שמשהו כאילו יוצא, זה לא הרגשה. אומר החתם סופר, ומעשים בכל יום שעל ידי שהאישה מרגישה זיווה דבר לך, מקנחתו וחלוק שאינו בדוק, הוא מראה אותו לפנינו, ואם נחמיר בזה תהיה חומרה גדולה. כך אומר החתם סופר בקופסא מחזיין ליורדיה. והחתם סופר בסימן קוף נון זיין אומר, ובתשובה אחרת בררתי שזיווה דבר לך לא אביא הרגשה וכולי, והבאתי כמה ראיות לכך ודחיתי דברי הנודע ביהודה בזה. וכן אני מורה ובא הלכה למעשה, וכן קיבלתי ממורי הגאון רבי נתן אדלר. והחתם סופר מביא כל מיני ראיות, אחת הראיות מהגמרא בנידה דף ג', שהגמרא אומרת שהרגשה גורמת לצער שמאיר אותה. ישנה, אגב, צער המתארה, כלומר, זה צער מסוים של ההרגשה שמאיר אותה. וזיווה דבר לך לא גורמת לצער ולא מאירה מהשינה. אז הוא אומר שהדבר הזה לא נקרא הרגשה. ובאמת, למעשה יש מקום לדון מה לעשות עם ההרגשה הזאת. ובשבט הלוי כותב שרב אוזלר, שהעיקר כחתם סופר שההרגשה של זיווה דבר לך היא לא הרגשה. ואם בכל אופן אנחנו כן מחמירים, אנחנו מחמירים בהרגשה של משהו שהוא יותר פנימי שיוצא, לא שהיא מרגישה רטוב, אלא משהו יותר פנימי שיוצא. ומהבחינה הזאת הוא נטה להקל. מצד שני, אם יש הרגשה כזאת ורואים דם, בזה הנטייה היא כן להחמיר.
הרגשת זיווה דבר לך.
הרגשת זיווה דבר לך, אבל אני אומר עוד פעם, לא רטיבות, אלא משהו פנימי יותר שיוצא. לא רק לחות ורטיבות, אלא משהו פנימי יותר, שעל זה, אנחנו נדבר על חומר תרומת הדשן, אבל על זה יש הבדל אם היא ראתה בסוף או לא ראתה. אנחנו למדנו את חומר תרומת הדשן שהחמיר אפילו אם היא לא ראתה. וזה אנחנו נוטים להקל. אם היא ראתה אדם והייתה הרגשה כזאת שזיווה דבר לך, וזו הרגשה פנימית יותר, לא רק החיצוני, זה קצת יותר מורכב. זה קצת יותר מורכב, ובזה אנחנו הרבה פעמים כן נחשוש יותר לדאורייתא. הרבה פעמים כשנשים באות ואומרות שמרגישות, תראו, רוב הנשים לא מרגישות. אלה שכן אומרות שמרגישות, בדרך כלל כשאתה שואל אותם, זה רטיבות של הסוף. יש מקרים שמישהי אומרת בסוף, כמה שאתה מנסה להקל, זה לא עוזר. היא בסוף מגיעה לזה, לא, זה בדיוק היה. יש מעט כאלה, אבל יש כאלה. שהן כן, לא מרגישות פתיחת פי המקור, לא זה, אבל מרגישות כאילו משהו פנימי שיוצא. יש כאלה, יש גם היום שיטת מודעות טבעית, יש כאלה שיטות כאלה כדי
לשלוט,
אז יש כאלה ששולטות בכל היצרות, ויש כאלה שגם אם רוצות למנוע הריון בלי כדורים, בלי גדולות, יש כאלה שיטות כאלה. עכשיו השיטות האלה שמאוד אוהבות אותם, כי זה באמת טבעי כזה, רק נשים כאלה בדרך כלל מרגישות פתאום. אז זה גם לצד השני, פתאום אישה מרגישה, יש לה מודעות מאוד גדולה לגוף שלה, יודעת בדיוק מה קורה, אז יש לכל דבר יתרונות וחסרונות. עכשיו, כל הדברים האלה של הרגשות שאני אומר, דיברתי עליהם ממש בקצרה עכשיו, לא נכנסתי לעומק, ויש כאן דברים שצריך לדבר יותר לעומק. כל הדברים האלה, הם מקבלים תוספת חשיבות ומשמעות בעקבות דבריו של תרומת הדשן. ותרומת הדשן משנה כאן את כל המפה, את כל המשמעות של ההרגשה, כי כל המשמעות של ההרגשה בלי תרומת הדשן זה משמעות שיש דם, אתה רוצה לדעת פחות מגריס, יותר מגריס, אז אתה צריך לברר, הייתה הרגשה, לא הייתה הרגשה. תרומת הדשן נותן כאן עוד רמה, כי הגמרא בנידה נ"ז עמוד ב' אומרת שאם מצאה כתם לאחר זמן, טמאים מספק ופטורים מקורבן. והגמרא שואלת, אם הרגישה, למה הם פטורים? ואומר תרומת הדשן שמכאן יש להוכיח שאם הרגישה, אפילו שלא מצאה כלום, טמאה מאה. והדבר הזה דתמה עליו בדרכי משה הרמה, ואמר איך אפשר להוכיח מהגמרה שם. הגמרה דיברה על הרגשה פלוס כתם תמה, לא רק על הרגשה. בגמרה מדובר על מצאה כתם לאחר זמן, כלומר מדובר על הרגשה שאחרי יש כתם. זה, אתה יכול להגיד שזה באמת טמאה. אבל אם היא הרגישה ולא מצאה כתם, למה להגיד שהיא טמאה? ואומר הדרכי משה, ולא ראיתי לשום אחד מהפוסקים שכתב לטמאה והרגשה ולא ראייה כלל. לפיכך, דברי תרומת הדשן צריך עיון. איך אפשר להגיד שהרגשה לבד, בלי שום דבר, תהיה טמאה? הרדב"ז גם כן טמא על תרומת הדשן והוכיח נגד הדברים האלה מהרמב״ם, הרמב״ם שראינו פרק ט' הלכה א', אין האישה מטמאה מהתורה, אומר הרמב״ם, עד שתרגיש ותראה דם מבשרה. כלומר, לא מדובר רק על הרגשה, מדובר על תרגיש ותראה דם. מישהו כאן דייק אותנו גם בשיעור הזה, לא זוכר מי זה היה. כשדיברנו על הרגשה, זה הרגשה כמובן ש... יחד עם, עם דם, כן.
לא חשים להם שמה הייתה טיפה דם ועבדה? שהוא שמה זה בבשר? כי ההרגשה היא הרגשה שקשורה בהכרח לאיטיית דם, אז אני יכול לחשוב שיש דם, רק...
אז כנראה, שבאמת תרומת הדשא. חשש בהרגשה כזאת, אבל עוד רגע אנחנו נדבר, כי באמת, בסופו של דבר הוא חשש מהרגשה כזאת כנראה, כי אם מצאו מראות תיאורות הוא חושב שזה כן יהיה בסדר. אבל בכל אופן, בגמרא לא כתוב שעצם זה שהרגישה ולא מצאה כלום מתאורה, אלא הרגישה ומצאה כתם, אז הדוגמה של הגמרא היא על מציאת כתם. אפשר להגיד מה שאתה אומר?
אבל זה לא כתוב.
זה כן כתוב לגבי, הוא משווה את זה הרי למאן דאמר בסתו דאורייתא, שאז באמת גם אם לא ראתה, אז חוששים.
נכון. אז יכול להיות שיש מקורות אחרים, לא בגמרא הזאת, אולי נגיד בסתו דאורייתא, אז נגיד שיש כאן איזה דבר דומה.
הכתם הרי נמצא לאחר
זמן. למרות שאפשר להסביר, זה כמובן בצורה אחרת את בסתו גם.
הכתם הרי נמצא לאחר זמן, גם כאן אני יכול לחשוש, הכתם יימצא לאחר זמן, עוד מעט.
אוקיי. יכול להיות, אנחנו עוד מעט ננסה להתייחס קצת יותר לדברים. בכל אופן, למרות הדברים האלה, השולחן ערוך, בתחילת סימן קוף צדי, פסק את דבריו של תרומת הדשן. ואם הרגישה שנפתח מקורה להוציא דם ובדקה ואחר כך לא מצאה כלום, יש מי שאומר שהיא טמאה. ואומנם הוא כתב יש מי שאומר, אבל הסבירה מנחת יעקב ותורת השלמים, שהוא כתב יש מי שאומר לא בגלל שהוא לא רוצה לפסוק כמו הדעה הזאת, אלא בגלל... שהוא לא מצא אף אחד שאומר ככה. אומרת, אתה לא יכול להגיד, יש שומרים, זה דעה אחת, יש שומרים שאומרו לה, אבל הוא פוסק אותו. לא בגלל החולקים, אלא בגלל שפשוט אין עוד מישהו להביא. זה חומר של תרומת הדשן. גם הרמה, למרות שראינו שבדרכי משה הוא השיג על תרומת הדשן, נשאר בצריך עיון, אז בסימן קופי ח' הוא כותב, והיא נרגישה שנפתח מקורה, ובדקה מיד ולא מצאה כלום, אלא אלן סימן קוף צדיק. כלומר, הרמה מפנה לדינו של תרומת הדשן. אמנם הרמה הזה מופיע בסוגריים, היה מקום קצת לדון בעניין, אבל לא תמיד ברור מי כתב את הסוגריים ברמה. יש ברמה קוני סוגריים. כשכתוב ציון מקור ברמה בסוגריים, זה ודאי לא הרמה. אבל דברים אחרים, הרבה פעמים זה כן הרמה, אז קשה לדעת. אבל להלכה, הפוסקים פסקו את דינו של תרומת הדשן כדעת השולחן ערוך. ואז הרגישה ולא... מה זה?
למה הוא פסק כדעת יחיד?
יכול להיות שהוא חשש, וחשש דאורייתא, בגלל ההרגשה. ולמרות שזה באמת רק ספק מחומרה, אנחנו פוסקים כך. לכאורה. אבל הפוסקים בכל אופן זוכרים שההרגשה של תרומת הדשן זה חומרה. כלומר, אנחנו פוסקים את זה, אבל פוסקים את זה כחומרה. ובגלל שפוסקים את זה כחומרה, אנחנו נקל בכל מיני מקרים. ואני חייב להגיד, מי שמכיר מציאותית, זה גם תלוי מאוד איפה אדם גר, וגם תלוי קצת בנשים. יש היום OCD, יש קוני כאלה שהם נשים שהם ברגע שהן יודעות את הדבר הזה, הן כל הזמן חושבות שמרגישות. עכשיו אתה ניצב בבעיה, כי אתה אומר, הרגישה ולא מצאה כלום, תמאה. זה אומר שאם אתה לוקח את זה עד הסוף, אז אישה יכולה להתאמע כל הזמן. ומדברי בעל שבט הלוי, הרב ווזנר, אתה רואה שהיו הרבה נשים כאלה שהגיעו אליו בצורה כזאת. אצלו, גם המציאות שאני מכיר, יש נשים שמגיעות מכוני שאלות כאלה, יש מציאות כזאת, למרות שצריך לדעת שהרבה פעמים יש גם דבר שנקרא OCD, יש אדם שהוא, יש משהו, זה יכול להיות משהו דתי, יכול להיות משהו אחר שמכניס אותו לפאניקה, והוא כל הזמן מדמיין דברים. זה יכול להיות למשל
בתקופה של צוק איתן, האזעקות, שהרבה מקרים
חושבים
ששומעים
אזעקה. אדם חושב ששומע אזעקה. אבל יש כל מיני דברים, אם אני אקח את העולם הדתי, אז כמה וכמה פעמים. היה אצלי עכשיו, השבוע מישהו, השבוע, איזה יום היום? לא, זה לפני שבוע. זה לפני שבוע ממש, יום חמישי, בסוף השבוע הקודם. ישב אצלי נער, חמוד ומתוק, והוא שואל אותי האם מותר לחזור ב-18 על איזה משהו שאתה לא בטוח אם אמרת נכון. בתוך הברכה, מה התשובה?
כן.
כן. אבל אני כבר מכיר את הדברים האלה. שאלתי אותו, כמה פעמים זה קורה לך? אז הוא אומר, כמה עשרות פעמים? אני אומר, מה זאת אומרת כמה עשרות פעמים? בכמה זמן? הוא אומר, לא, ב-18-1. אם לאדם זה קורה כמה עשרות פעמים ב-18-1, זה אומר שיש לו איזה משהו. עכשיו, זה לא אומר שיש לו OCD כללי, יש לו בדבר הזה איזה משהו, יש לו איזה תופעה שהיא לא קשורה, זה לא עניין אחד. עכשיו אתה צריך לעזור לו. אתה צריך לחזק אותו ולהזמין לו שבאמת אין שום בעיה בזה, ואין שום בעיה הלכתית בזה, ושהוא בסדר, ולתת לו חיזוק בדברים האלה. התופעה הזאת, אני אומר אותה, כי לגבי הרגשות, נשים שיש להן תופעה כזאת והלכות נידה, לפעמים יש להן תחושה כל הזמן שמרגישות. עכשיו, מה עושים במקרים? אני חייב להגיד, זה לא רק זה. זה לא רק הדבר הזה, יש כל מיני דברים אחרים, כי יש למשל נשים כאלה והלכות נידה שהיה אצלי זוג, שהאישה לוקח לה להתכונן למקווה, אם לאישה רגילה לוקח בערך שעה, לה לוקח 3 שעות. לוקח לה, שזה לא יכול להיות, לא יכול להיות. לוקח לה 3 שעות כי כל דבר, היא חושבת שהיא לא עשתה טוב, אולי לא נקטע את הציפורניים טוב, את הרגליים, היא נסעה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. וצריך לדעת, במקרים כאלה שצריך לקבל הנחיות מדויקות. כלומר, שם אני ממש נתתי כמו תפריט. עושים את זה, עושים את זה, עושים את זה, שיהיה ברור, זה מה שעושים ולא עושים יותר. עכשיו בהקשר שלנו, של ההרגשות, אז תרומת הדשן כותב שאם היא הרגישה ומצאה מראות טהורות של לבן או ירוק, אז היא טהורה, כי במקור יש גם דמים טהורים. ואז אנחנו תולים בהרגשות האלה, כך פסק השולחן ערוך בקוף פי ח' סעיף א', כך כתב גם הרמה בתשובה ו... סימן צדיק זין. עכשיו למצוא מראה טהור זה גם שאלה, מה נקרא מראה טהור? כי המקום תמיד, כמעט רוב, לא תמיד, אבל רוב הזמן הוא רטוב קצת. אז השאלה היא מה נקרא למצוא מראה טהור ומה נקרא לא למצוא כלום, אתם מבינים? קצת מורכב. שבט הלוי טוען שצריך להיות משהו שיש לו איזו סמיכות מסוימת ולא רק לחוט, אבל גם הוא... מה אתה אומר?
אתה אומר שזה שלא יהיה סמיכות.
לא, שיהיה מראה טהור, סמוך, סמיכות של לבן או ירוק. שיהיה מראה טהור, לבן או ירוק, אבל שלא יהיה רק לחוט, שיהיה כאילו משהו, שיהיה מראה.
לא משהו עדיין. התרומת יש לו...
כן, השאלה היא סמיכות ובאיזה צבע, באיזה צורה. אם זה סמיכות לבנה, אני לא חושב שעל זה עוד דבר. אז אני חושב שעל זה נקרא את האור, שזה מראה את האור, שלה איזה רמה של סמיכות. תראו, אני חייב להגיד בשורה התחתונה, יש, באופן כזה גם שבט הלוי כותב, שאנחנו צריכים לנסות לתלות להקל בדברים האלה. אז אני רוצה להתייחס פה לכמה נקודות נוספות. אני רוצה לעשות זה קצר, אז אני מתלבט קצת איך לעשות, אבל נעשה את זה בכל אופן קצר. אני תכף יגיע לזה. אמרנו שאם היא הרגישה הרגשה ומצאה דם טהור שהיא טהורה. עד מתי, דבר טהור, עד מתי אני אומר שהיא טהורה? אם היא הרגישה הרגשה והיא בדקה מאוחר יותר, לא עכשיו. אדם נמצא בשלב, או שאדם נמצא בשלב מאוחר יותר. עכשיו הדבר הזה, משולחן ערוך קוף פי ח' אפשר להגיע לכיוון אחד, ומשולחן ערוך קוף צדיק אפשר להגיע לכיוון הפוך. החב הודעת דייק משולחן ערוך בסימן קוף פי ח' לחומרה, ולפי דבריו, אם היא בדקה אחרי שיעור וסת, ששיעור וסת זה בערך 30 שניות, והיא מצאה מראה טהור, היא עדיין טמאה. כך מדייק החוודת משולחן ערוך קוף פי ח', שזה גם לשון תרומת הדשן. עכשיו זאת
הרגשה?
זו חומרה גדולה מאוד, זה אומר שאישה הייתה לה הרגשה והיא לא בדקה מיד, עברו 30 שניות והיא בדקה ומראה, מצאה מראה את האור שהיא עדיין תהיה טמאה, שזה דיוק שמדייק החבודה משולחן ערוך קוף פי ח'. למה? כי שולחן ערוך כותב הרגישה ובדקה מיד ומצאה מראה את האור תאורה. אומר החבודה הרגישה ובדקה מיד, אם לא בדק מיד, בדק אחרי שיעור וסת, אחרי 30 שניות, אפילו אם מצא מראה טהור, תהיה טמאה. עכשיו, זאת חומרה מאוד גדולה. מצד שני,
אפילו בימינו שבדק הזה מצוי, אז
כאילו, קשה מאוד לבדוק במהירות כזאת. קשה מאוד לבדוק במהירות כזאת, נכון? מצד שני, בשולחן ערוך בסימן קוף צדיק, יוצא הפוך. וכך דייק הקרייטי ופלייטי. קרייטי ופלייטי, עיקר המקורות שיש לכם בשיעור הבא זה ללמוד קרייטי ופלייטי. דף המקורות נשלח, הוא לא מוכן לגמרי עדיין, אבל יש מספיק עבודה שם. והקרייטי ופלייטי, הלא הוא רבי יונתן אייבישיץ. רבי יונתן אייבישיץ שהיה גאון עצום, ומן הסתם כל אחד פה מכיר לפחות כמה סיפורים על רבי יונתן אייבישיץ בתור ילד. ומי שלא מכיר, שילך להכיר, כי לא יכול להיות בן אדם יהודי שלא מכיר סיפורים על רבי יונתן אייבישיץ כשהילד. אם אדם קרא ספרים אחרים כשהילד ולא ראה קצת סיפורים כאלה, חייב להכיר קצת סיפורים. סיפורי חוכמה על רבי יונתן אייבישיץ. זה מתאים לאיזה טיש, אז אנחנו לא נספר עכשיו. אז רבי יונתן אייבישיץ, טישון, כן. רבי יונתן אייבישיץ בספרו קרייטי ופלייטי, מדייק מהשולחן ערוך. בסימן קוף פי ח' בדיוק הפוך לכולה. הוא מדייק שאם היא בדקה מיד אפילו לא מצאה כלום מטהורה. אתם מבינים? הפוך לגמרי. אם היא בדקה מיד אפילו לא מצאה כלום היא טהורה. אם היא בדקה תוך שיעור וסת, אז במקרה כזה היא תהיה תאורה, היא מדקה ממש מיד. אם היא בדקה אחרי שיעור וסת, אז זה מה שאומר תרומת הדשן, שתלוי אם מצא מראה את האור, שאז היא תהיה תאורה, ואם היא לא מצאה כלום היא תהיה תמאה. ו... סליחה, כן. ורק אם היא בדקה מאוחר יותר, מה זה מאוחר יותר? זאת שאלה, אבל רוב הפוסקים מדברים על לפחות כמה דקות. אם היא בדקה מאוחר יותר, אז באמת כבר לא יעזור אפילו מראה טהור. אבל בכל אופן, לפי הקריטי ופלייטי, אם היא בדקה מיד, אפילו אם לא מצאה כלום, תהיה תאורה, שזה כולה גדולה. והפוסקים נטו עקרונית אחרי הקריטי ופלייטי. כך בפתחי תשובה ובערוך השולחן, ובשבט הלוי, ותארת הבית. והדבר הזה מוביל כולה חדשה.
הרב, הוא כאילו חולק עליי, הרגישה ולא ראתה אדם, שהיא תמאה.
מה זאת אומרת?
אבל
שבא,
היא לא מצאת
כבר והיא תאורה. אז הוא אומר שאם זה היה מיד, אם זה היה מיד לא דיברו על זה, כי אם בדקה ומצאה מיד, אז במקרה כזה, לא על זה דיבר תרומת הדשן. אני לא חושב שהוא לא חולק על תרומת הדשן.
מה אומר אז מכן דיבר?
הוא אומר, תרומת הדשן דיבר שהיא הרגישה ובדקה, אבל לא מיד, אחרי 30 שניות, אחרי שעבר קצת זמן. שאז אולי זה הלך לאיבוד והיא לא מצאה, שזה קשור למה שאמרת קודם. עכשיו, לאור הדבר הזה אומר שבט הלוי, הרב אוזנר, שמי שהולכת עם תחתונים צמודים, במקרה כזה, אפילו אם היא תבדוק מאוחר יותר, אנחנו נגיד שאם היא מרצאה מראה תאור היא תאורה, ולא חוששים שאולי המראה התאמה הלך לאיבוד, כי יש תחתונים צמודים שזה היה נופל עליהם. אפשר, אבל בחום התרומת הדשן אנחנו לא רוצים להוסיף עוד דברים. ולכן למעשה, אם אני מסכם מבחינתנו את חום התרומת הדשן, אז זה קצת יותר קל. מבחינתנו, מי שהרגישה הרגשה ובדקה מיד, תהיה תאורה בכל מקרה, אם היא לא מצאה מראה תמה. וגם אם... לפי תרומת הדשן, על פי... הקריטי ופלייטי, בוא נגיד. לא לשון תרומת הדשן, נכון. וחומר תרומת הדשן. למעשה זה מה שאנחנו פוסקים. כן, הקריטי ופלייטי. עכשיו, לפעמים זה אפשרי, אולי אם בדיוק בשירותים. או משהו. נכון. אפילו אם אין לה עד, אם היא לוקחת טישו, כאילו, בודקת איזה בדיקה כזאת. נכון. אבל, הכולה השנייה שאנחנו פוסקים, שגם אם עבר זמן, אם היא הולכת עם תחתונים צמודים, אז אפילו אם עבר זמן, אנחנו נגיד שאם היא מצאה מראה טהור, היא תהיה טהורה. גם אם עבר זמן, ולא כמו שהיה לכאורה, צריך להיות שהיא... עכשיו, אם היא לא מצאה שום דבר, יש מחלוקת בין האחרונים, ואני חייב להגיד למעשה, כמעט בכל המקרים האלה, המגמה של הפוסק זה להוציא מהאישה שהיא לא הרגישה. עכשיו אני, מה זה כבר מגמה? כשיש חייב דבר כזה ולא מצאה כלום, גם אחרי זמן, עכשיו יש כאלה שמקלים בזה, ויש כאלה שמחמירים בזה. השבט הלוי רוצה להחמיר, אבל בדרכי טהרה, שהוא דווקא לא פוסק מקל, הרב אליהו, הוא נוטה דווקא להקל, אם היא לא מצאה כלום, היא הולכת עם תחתונים צמודים. שזה כאילו, אם היה משהו, אז היה דם על זה. אז היה דם, זה מכניס עוד ספק פה.
מה הגענו להחמיר בכלל?
מה זה?
מה הגענו להחמיר בשלב הזה?
השאלה אם זה באמת יכול להיבלע באיזה מקום.
מחמירים 5+7?
בעיקרון כן. בעיקרון כן. אבל למעשה אני אומר, אם אישה הולכת עם תחתונים צמודים, אז יש מקום להקל להלכה, נראה אפילו אם היא בדקה ולא מצאה כלום. כדעת הדרכי תארה. יש מחלוקת וזה, וכיוון שהכל חומרה וכל ההרגשות כאן לא ברורות, אז למעשה, אם אני לוקח בשורה התחתונה, תחתונה, 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 את כל הבלגן שעשינו, זה אומר שעיקר החומרה של תרומת הדשן להלכה, זה שאם יש הרגשה, צריך לבדוק. אבל אם היא תבדוק ולא תמצא כלום, כיוון שהיא תחתונים צמודים, בדרך כלל אנחנו נקל. בשורה התחתונה. ואני אומר, גם בגלל שכל ההרגשות האלה הן לא ברורות, עד כמה זה הרגשה, אז זה לא רק תרומת הדשן. ויש לנו עוד סיבות שמצטרפות כאן להקל בדבר הזה. הדבר הזה גם עוזר לנו קצת שאנחנו לא בלחץ כל כך, כי יש תחתונים צמודים, ואז אפשר גם לשאול האם כדאי לעשות בדיקה או לא כדאי. לא תמיד כדאי לעשות בדיקה. צריך לבדוק. אני זוכר על הרגשה. שאישה תברר. אם זה באמת הרגשה, אין ברירה. חייבים לעשות בדיקה. זה כך נפסק. אין מה לעשות. צריך לעשות בדיקה. אבל כיוון שלא ברור זה הרגשה בכלל, וכמו שאמרתי, יש נשים שהרבה פעמים סתם חושבות שהן מרגישות, ולפעמים זה סתם הרגשה מוטעת, או עצמנות כזאת.
באמת סתם אכלה יותר מדי בארוחת צהריים.
יש כל מיני סיבות, אז כדאי לשאול. כי יש כל מיני מקרים שבדיקות מכניסות אותנו לעוד ספק ועוד בלגן, אז כדאי לברר לפני אם לעשות בדיקה, לא לעשות בדיקה. הדין עצמו של תרומת הדשן, האם הוא ספק או ודאי? החומרה הזאת של תרומת הדשן, שהוא אומר שהיא חייבת לבדוק, ואם היא לא בדקה היא תמיה, האם זה ספק או ודאי? מלשון תרומת הדשן עצמו נראה שזה ודאי, שהיה ברור לו שיצא דם פה, כמו שאמרת קודם, לשונו שבוודאי יצאה ממנה טיפה דם ונתקנחה. אז זאת, כך נראה מתרומת הדשן עצמו. אבל הנודע ביהודה, מהדורת עניין, היורדיה, בסימנים קוף י"ח וקוף י"ט, אומר שדינו של תרומת הדשן הוא רק ספק. לא ברור שיצא דם, והוא אומר גם תרומת הדשן עצמו לא החמיר אלא מספק. ממה שהוא כתב, בוודאי יצא טיפה דם, עדיין ספק, כי אולי זה דם טהור. אז הוא אומר שיש כאן עדיין ספק. אז יש לנו למעשה, גם דינו של תרומת הדשן עצמו הוא ספק, אז כל הדברים שמצטרפים, אז אנחנו פוסקים כתרומת הדשן, אבל צריך לזכור את רמת החומרה של זה, כדי לדעת שבדברים שמצטרפים אפשר להקל, ותכף אנחנו בקצרה רק נזכיר עוד כמה מקרים להקל. כן.
גם תרומת הדשן הזכרת, לדעתו ההרגשה היא פתיחת פי מקור. זאת אומרת, כשהוא אומר, ודאי יצא טיפה דם, הוא מדבר על משהו שוודאי נפתח מקור, דבר שנשים לא, היום לא מרגישות, פתיחת פי מקור.
נכון. אז בואו נראה לפי הדברים שאתה אומר. אני עכשיו רוצה לתת עוד כמה קולות בעניינים האלה של תרומת הדשן. אז דבר אחד, זה תרומת הדשן במקרה שספק הרגישה. שספק הרגשה. אישה שלא בטוחה אם זה הרגשה או לא הרגשה, אז יש יותר מקום להקל בהקשר הזה של תרומת הדשן, בוודאי כשהיא לא מצאה כלום, שאז תרומת הדשן יחמיר בזה. ואומר השבט הלוי, הוא מצטט בספר אחד, כתב ששאל להרבה נשים מהו פתיחת פי המקור ולא ידעו. הוא כותב, אם נחוש, יש נשים שהיא נחוש ששם להרגשה לבד, לא יוכלו להתאר. כיוון שנדמה להם שמרגישות כל יום. יש כאלה שכל הזמן חושות שמרגישות. והעצה לזה, הסחת הדעת, כך אומר. לא תמיד זה עובד, כן? תגיד לי, אישה, תסיח את דעתך. לא תמיד זה עובד, אבל הרב צריך להכיר כבר. ולדעת שהדבר כזה הוא לא מחמיר.
ההפך ממודעות.
בדיוק, ההפך ממודעות.
אז
אז בספק הרגישה אנחנו מקלים, ואני רק רוצה להגיד, אני לא נכנס עכשיו כי זה ארוך מדי כבר, אבל למשל דנו הפוסקים וזיווה דבר לך, שאמרנו שזה בעצמו מחלוקת, פלוס תרומת הדשן. אתם זוכרים? זיווה דבר לך זה מחלוקת, פלוס תרומת הדשן, ש שדנו הפוסקים בהקשר הזה, ראינו שלגבי זיווה דבר לך, החתם סופר חושב תמיד טהורה. אבל, לדעת החתם סופר, אם מדובר על תרומת הדשן, ואם היא מצאה מראה טהור, אז אפילו לדעת הנודע ביהודה היא תהיה טהורה. זוכרים, הנודע ביהודה חשב שזיווה דבר לך זה מתמה. אומר החתם סופר, למה הוא חשב שזה מתמה? כי הוא חשב שזיווה דבר לך זה יציא אדם. אבל אם הייתה זיווה דבר לך ואישה בדקה ומצאה ולא מצאה אדם, סליחה, ולא מצאה אדם, אז גם הוא יודע שזה לא נקרא בכלל הרגשה. אם היא מוצא דם אפילו פחות מגריס, אפשר להגיד איזה דאורייתא. היא מצאה דם, זה הגיע מזה. אבל אם היא לא מצאה בכלל דם, אז אחורים זה לא קשור בכלל לדם, ולכן היא אמורה להיות טהורה. יש עוד המון דברים שאני מדלג עליהם, כי זה כבר יותר מדי ארוך. אבל מה שכן אני רוצה להגיד, שני דברים אני רוצה להגיד, וזה עוד רגע אנחנו מסיימים, אבל שני דברים. דבר אחד זה חזקה, שהזכירו קודם. החוכמת אדם, כלל קוף י' ג' סעיף ג'. חייב להגיד, חוכמת אדם, מי שלא למד איסור ויתר ולא למד נידה, פחות מכיר את החוכמת אדם. חוכמת אדם כתב את הספר חיי אדם. בינת אדם. חוכמת אדם. חיי אדם, הלא הוא הרב אברהם דנצי. החיי אדם עד לפני, לא יודע, 200 שנה היה, עד לפני 100 שנה, עד לפני 200 שנה, אבל היה איזה 100 שנה שזה היה אחד הספרים הכי נלמדים. זה היה הקיצור שולחן ערוך, זה היה הספר של שמנו עמדו כולם. והחיי אדם הוא ספר שמי שמכיר את הספר עצמו, הוא קיצור, אבל הוא כתוב בצורה מאוד, איך נגיד? למדנית. מה נקרא למדנית? הוא מביא כללים, הוא כתוב בצורה שאתה רואה את הלמדנות שם, ויש שם המון הערות והמון דברים, ובספרים שהוא כותב על נידה, בדברים על נידה ואיסור ויתר, יש שם דברים מאוד משמעותיים מבחינתנו. וכשהחוכמת אדם אומר משהו, כשיש פסק של, אתם יודעים, אתה יכול לראות המון פסקים בכל מיני מקומות, ואתה לא תמיד יודע, אבל יש פוסקים שהם פוסקים מובהקים בענייני בהרבה עניינים, אבל נידע גם ביסור ויתר, חוכמת אדם מאוד משמעותי. אם יש פסק של חוכמת אדם, זה פסק עם משקל חשוב. החוכמת אדם אומר, תשמעו, יש לי פטנט, אפשר לעשות חזקה. אישה שמרגישה הרגשה מסוימת, תבדוק שלוש פעמים, אם היא רואה כל פעם מראה את האור, סימן שההרגשה הזאת היא לא הרגשה של דם, ולכן כשהיא מרגישה את ההרגשה הזאת היא לא צריכה לבדוק יותר. כך כתב חוכמת אדם.
מה קורה בשלושה פעמים האלה?
שלוש פעמים האלה, תלוי איזה מראה יהיה. אם יהיה מראה את האור יהיה טוב, אם לא יהיה טוב, אז אנחנו נראה מה לעשות, ואז תלוי מה שאמרנו קודם.
יכול לעבוד הפוך כאן.
יכול להיות. זו תמיד שאלה. זו תמיד שאלה, אבל בעיקרון לחלק מהאנשים זה יכול לעזור. אני מסכים, צריך לראות את הדברים. עכשיו, כל דבר פה הוא פלונטר הרבה יותר מסובך, ואני לא נכנס על הרגשה בשעת וסת, לא בשעת וסת, בשבעה נקיים. יש כאן עוד דברים שאני לא נכנס עליהם, אני רק אומר את העיקרון. יש עוד דבר שזה מסולקת דמים, כלומר יולדת, מניקה, שהרגישו ולא מצאו כלום. לפי תרומת הדשן, הרגישה ולא מצאה כלום, טמאה. אבל המנחת יעקב בתורת השלמים אומר שבמקרה הזה, כיוון שהיא יולדת ומישהי בהיריון לא אמורה לראות דם, אז במקרה כזה לא מחמירים את החומרה של תרומת הדשן, ולא חוששים שמה היה דם ועבד, כי היא מסולקת דמים. כך כותב המנחת יעקב בתורת השלמים. החתם סופר חולק עליו, החתם סופר אומר, אם היא הרגישה, היא יצאה מחזקתה של מסולקת דמים, אבל להלכה האחרונים פסקו כתורת השלמים להקל. כך בסדרי טהרה ובשולחן ארוך הרב ובחוכמת אדם וברוך השולחן ובשבט הלוי וטהרת הבית, אז למעשה כאשר אישה מסולקת דמים בתקופה הזאת אפשר להקל שאין את החומר של תרומת הדשן. יש מצב מסולקת דמים זה אישה בהיריון או אישה שמניקה. יש מקום לדון על אישה שהיא לא מניקה, אבל היא בתוך 24 חודשים ללידה, ושבט הלוי אומר, שמה, וזה קצת קשה יותר להקל, כי היום נשים רואות דם בזמן הזה, אז קצת יותר קשה להקל בדבר הזה.
אישה שמניקה ולוקחת תלולות, פלגום על דימום
ועצם, אני יודעת, היא מסלקת, אנחנו מסלקת. זאת שאלה מעניינת, אישה שמניקה, אבל היא לוקחת גלולות. יש גלולות מיוחדות. למניעת הריון, שקוראים להם סרזט, או יש כמה דומות להן, שהן לא מכילות שני הורמונים, אסטרוגן ופרגסטרון, אלא רק אחד, ופעם אנחנו צריכים לעשות סקירה יותר רפואית על כל הדברים האלה, ובגלל זה הן גורמות קצת דימומים. אז השאלה היא מה קורה, כשאישה מצד אחד היא מסולקת דמים, והיא מניקה, אבל היא לוקחת גלולות שמחזירים לה את הדימומים, האם אז יש יותר מקום לחוש לתרומת הדשן? זו שאלה מעניינת.
יש גם נשים שבלי הכדורים בכלל היא רואה דם גם
שם. זה נכון. חוץ מזה היום, גם כשמניקים, יש כאלה שרואו דם גם בהנקה, ובוודאי אחרי כמה חודשים, אז יש כאלה שרואו דם. אז גם בזה יש מקום לדון. באופן כללי, מצד אחד מסברה היה מקום להחמיר, מצד שני, בחומר תרומת הדשן אנחנו לא ממהרים להחמיר. אז צריך לראות ולשקול כל דבר לגופו. תראו, מה שדיברנו היום, דיברנו קצת מה זה הרגשה, ודיברנו על חומרת תרומת הדשן, על אישה שמרגישה וחושבת שמרגישה, כשבשורה התחתונה, אם היא באמת יודעת שהיא מרגישה, אמרנו שאם היא בדקה מיד ולא מצאה משהו תמה וכל מיני תהיה תאורה, אבל כיוון שנוגשים תחתונים צמודים, אפילו אחרי זמן, אנחנו נגיד שאם היא לא מצאה משהו תמה, היא תהיה תאורה, ככה נטייה לומר, במיוחד שבדרך כלל זה ספק הרגשה, ובעניין הזה, מצד חומר תרומת הדשן, מצבנו יותר קל. יש איזו השלכה מעשית נוספת, כאשר אישה רואה כתם, והוא פחות מגריס, שאז זה ממש הגמרה. אז זה ממש הגמרה, הרגישה וראתה כתם, זה יותר מסובך, זה כבר לא חומר תרומת הדשן. אם היא הרגישה וראתה כתם מפשטות, אנחנו צריכים כאן כן לחוש שזה דאורייתא. ולכן כשאישה באה עם כתם, צריך לשאול, הייתה הרגשה או לא הייתה הרגשה? כי אם הייתה הרגשה, אז עכשיו אנחנו נצטרך להחמיר ופחות מגריס. אנחנו נצטרך להחמיר גם בכתם קטן. אם לא הייתה הרגשה, אז עד גודל של שקל, עשרות, אפשר להקל בכתמים מסוים. אנחנו נדבר על כתמים. אבל זה הנקודה שהיא כן משמעותית, לכן תמיד שבאים לרב צריך לשאול אם הייתה הרגשה או לא הייתה הרגשה. אם יש כתם בלי הרגשה, אנחנו תמיד יותר רגועים, כי אנחנו יודעים, אנחנו עכשיו מדברים על הכל בדרבנן. אז יש יותר מקום לדון להקל בגודל הכתם, בצבע, בהרבה דברים, כי אנחנו הרבה יותר רגועים, אנחנו רק בדרבנן. אם הייתה הרגשה וראו דם או כתם, ראו אפילו פחות מגריס, אז אנחנו כבר בספקות יותר, צריך לראות אם זה הרגשה, זה ממש בעיה של דאורייתא, אנחנו נאסור. צריך כאן לברר עם האישה, אם זה הרגשה או לא הרגשה, אולי בסוף נגיד, שמה, זה לא נחשב הרגשה בכלל מה שראית, אבל אם יש כאן הרגשה, אז כאן זה כן דבר משמעותי, הלכה למעשה בלי קשר לתרומת הדשן, כי זה הגמרא בנידת הפנון זין, שראינו שאם ראתה כתם, והרגשה זה ודאי דבר שהוא דאורייתא, שהוא הרבה יותר בעייתי. עכשיו אני רק רוצה להגיד, מה שכתב לכם בגמרא הבאה, מה שאתם לומדים, אישה שעשתה בדיקה על ידי עד וראתה דם, האם זה דאורייתא או לא דאורייתא? זה המקרה הכי שכיח. יש עוד מקרים אחרים אחרי שתן והטלת מי רגליים ואחרי תשמיש, יחסי אישות. האם כל מיני קטמים שמוצאים שם הם דרבנן, ואז אפשר להקל בהם אם הקטם היה פחות מגריס שאפשר להקל, אם הקטם היה על ציבולי שאפשר להקל, אם הקטם על דבר שלא מקבל תומה שאפשר להקל, או שאני אומר שהמקרים האלה זה דאורייתא כי משהו יקהה את ההרגשה ויש חשש שמא הרגישה ולא שמה לב. הדברים האלה ויסודם בעניין העד תלויים בשתי הבנות בסוגיה שלמדנו בדף נונזיים, בסוגיה שלמדנו שם יש שתי הבנות. הקרייטי ופלייטי מביא את שתי ההבנות בגמרא והוא מסתפק בהם. אתם תראו את הקרייטי ופלייטי, תראו את שתי ההבנות. שתי ההבנות יש להם משמעות מאוד גדולה, האם העד למשל יהיה דאורייתא או דרבנן. אנחנו נלמד את הדבר הזה, נראה את ההשלכות של הדבר על כל המקרים שאמרנו, ואז אנחנו נעשה פעם אחת על כל העניינים הרפואיים, בדיקות רפואיות ועניינים רפואיים, ואולי בפעם הזאת אני גם אעשה סקירה שהבטחתי פעם קצת יותר בצד הפיזיולוגי, להסביר קצת יותר את הדברים. טוב.